ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף פי דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, בפי דלת עמוד ב' בתחילת פרק אלו הן הנחנקין, בגמרות הוא נחשב פרק עשירי. הסיבה שאני מגדיר את זה ככה, כי בהוצאות של משניות, לפעמים זה מופיע אחרי פרק חילק, זאת אומרת שזה הפרק האחרון במסכת, אבל בגמרות פרק אלו הן הנחנקין הוא פרק עשירי. בשיעור הקודם של דף פג גלשנו וסיימנו את הפרק הקודם, כולל פי דלת עמוד א'. מי שרוצה ללמוד דווקא בהתאם לדף היומי, כולל עמוד א', אפשר למצוא ההקלטה של דף פי דלת עמוד א' בדקה ה-34, 30 שניות של ההקלטה של דף פי גימל. עוד פעם, 34 דקות 30 שניות של הקלטה של פי גימל. אנחנו ממשיכים פה בפרק החדש עם המיטה של חנק. עד עכשיו במסכת דנינו בסקילה, שריפה, הרג, סייף, ועכשיו חנק. כמובן ראינו לא מעט פעמים מחלוקת תנאים בין רבי שמעון וחכמים בסדרה או הגדרת חומרת העונשים, מה נחשב הכי חמור ומה נחשב הכי קל. אז החנק הוא גם חלק מהמחלוקת בין רבי שמעון ורבנן. חכמים מגדירים חנק כהמיטה הכי קלה, ורבי שמעון הוא אומר סייף הוא הכי קל. והמשנה פה ממשיכה: אלו הן הנחנקים, המכה אביו ואמו וגונב נפש מישראל וזקן ממרא על פי בית דין ונביא השקר והמתנבא בשם עבודת כוכבים והבא על אשת איש וזוממי בת כהן ובועלה. אנחנו נמתין לגמרא על כל אחד מהדוגמאות להסבר מפורט. רק הדוגמה האחרונה, רק נסביר, אם בת כהן זינתה, בת כהן כמובן שהיא בקשרי אישות עם בעלה, אם היא זינתה, התורה אומרת שהיא נהרגת בעונש שריפה. דווקא היא, לא בועלה, זה מה שמופיע פה במשנה, מי שבועל אותה באיסור, הוא נהרג במיטת חנק, אם כמובן מדובר באשת כהן נשואה. וזוממי בת כהן, אלו הם עדים שניסו בעדות שקרית להמית אותה ואת בועלה. דרך כלל העדים זוממים מקבלים את מה שהם רצו להטיל על זה שרצו להאשים. בעניין הביאה אסורה עם בת כהן, אז יש את הנקבה, היא מקבלת עונש שריפה, הבועל הוא מקבל עונש, אם מדובר בנשואה הוא מקבל חנק. מה העדים זוממים, אלו ששיקרו עליהם, מה הם, איך הם נענשים? אז המשנה אומרת, זוממי בת כהן הם נענשים בחנק, מה שהם רצו להטיל על הבועל ולא על הבת כהן. השיעור שלנו היום מתמקד במכה אביו. אז עכשיו בצד של הגמרות שלנו, הגמרות המסומנות, יש לנו נושא, וכתבנו שם הוכחה דמכה אביו שחייב חנק, היינו מכה שיש בחבורה. ולא עונש על רציחת אביו. במשך הגמרא יהיו משולשים שיופיעו, והם הצעות חילופיות. נתחיל את הגמרא. מכה אביו ואמו מנלן, שהבן נענש בחנק. תכתיב, מכה אביו ואמו מות יומת, וכל מיתה אמורה בתורה סתם אינה אלא חנק. פשוט כתוב פה מות יומת, לא באבן יגמו אותו, או דמיהם בם, או עוד מילים שמכוונים על איזו הריגה. כתוב מות יומת, זה נקרא מיתה סתם, והכלל אומר שמיתה סתם זה חנק. שואלת הגמרא, אימא, אולי החיוב מיתה עד דקטיל למקטל, זאת אומרת עד שהבן הורג את אביו, ולא על מכה גרידה. הגמרא ממשיכה בשאלתו, אתה באמת חושב כך? סלקא דאיתך, קטל חד בסייף ואביו בחנק. אם הבן הרג מישהו זר, מישהו אחר, הוא יקבל עונש סייף, שזה יותר חמור לאור מה שאמרנו בהקדמה שלנו למשנה. ואם הוא מהורג את אביו, כמו שאתה מציע פה, הוא יקבל רק חנק, שהמכה אביו ואמו, כוונה לפי מה שאתה מעלה כהצעה, אתה רוצח את אביו, ואז מקבל עונש יותר קל מרצח אדם זר? הגמרא אומרת, ניחא, אין אב אמינא לומר שיהיה חנק על רציחת אביו, למען דאמר חנק קל. אם אנחנו כבר מדברים על חנק, אז כמובן לפי מה שאמרנו פה, זה לא יהיה על רציחה, זה נכון לפי מה דאמר שחנק יותר קל, כפי שכבר התבטאנו בתמיהה. אלא למה דאמר חנק חמור, מה עיקר למאמר? כפי שאמרנו, זו מחלוקת תנאים, ולפי רבי שמעון שחנק יותר חמור מסייף, יכול להיות שבאמת על רציחת אדם זר יהיה רק סייף, ומה שאנחנו אומרים מכה אביו אמו, כוונה רציחתם, ועל זה העונש היותר חמור, דהיינו חנק. אז חוזרת השאלה, חוזרת ההצעה, שאולי המשנה מתארת מכה אביו אמו, דהיינו הוא הורג אותם, ואז הוא מקבל חנק, שזו עונש יותר חמור מרציחת אדם זר. מניין לנו שעל מכה גרידה יש מיתת חנק? אלא ההוכחה שעל מכה גרידה יש חנק, או לחלופין, לא מדובר פה על רצח ההורים, מדכתיב פסוקים אחרים בתורה, מכה איש ומת מות יומת, וכתיבו באיבה איכהו בידו וימות. מה רואים בפסוקים האלו? יש את המילה מכה, אבל ביחד יש גם את המילה מוות. שמע מינה כאיך דיקה הכאה סתם. אם אנחנו נראה פסוק שמופיע המילה מכה בלי מוות, לאו מיתה הוא. ולכן מה שמובא בפסוק שהיא המקור למשנה, מכה אביו אמו מות יומת, לא כתוב על זה שהוכה שהוא גם מת. לא נתבלבל פה, מות יומת זה העונש על זה שהיכה. הפסוקים שראינו פה דיברו על זה שהוכה גם מת. כעת רואים קטע שאנחנו בגמרות המסומנות מופיע בסוגריים, ויש לנו כוכבית בשוליים שבו כתבנו, אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה עם עוד הצעה חילופית, ובתוך הסוגריים הגמרא עושה צריכותה בשני פסוקים. אז מאחר שהמבנה, אני מקווה, ברור, אתם רואים את המשולש אחרי הסוגריים ואימה וכו', זו הצעה שנייה. ובינתיים נלמד את הגמרא באופן ישיר. ויצטריך למכתב מכה איש, זו פסוק בשמות פרק חפלף. ויצטריך למכתב כל מכה נפש, זו פסוק במדבר פרק למד א פסוק למד. רק נציין שהפסוק משמות חף א', הזכרנו אותו לפני שורות מעטות, מכה איש ומת, מות יומת. פסוק במדבר למד א', פרק למד, כל מכה נפש לפי עדים יוצח את הרוצח וכו'. אז שני הפסוקים האלו מדברים לכאורה על אותו דבר, על רצח בן אדם. אז הגמרא כאן אומרת, ויצטריך למכתב מכה איש בפסוק בשמות חף א', והיא צריך למכתב כל מכה נפש, הפסוק במדבר למד. אגב, רק נציין שתוספות אומר שיש לגרוס פסוק אחר מזה, אבל אנחנו נמשיך עם מה שיש לנו. למה יש צורך לשני הפסוקים האלו? תהי כתב רחמנה מכה איש ומת, אבי אמינה איש, רק על רצח בר מצווה הוא מעל גיל 13 דבר מצווין קטן לא, זו חווה מינה כמובן, שאולי על רצח קטן שהוא לא חייב במצוות, אז אין חיוב כרוצח, אין מיתת בדין. כתב רחמנה כל מכה נפש, והיא כתב רחמנה כל מכה נפש, הווה אמינא אפילו נפילים. היינו חושבים שגם אם אדם הורג נפל, נפל זה, שזה, זה ילד ש... תינוק שלא היה בתשעה חודשי הריון, רק שמונה חודשי הריון, הוא אמור למות בכל מקרה. זה הכוונה אפילו בן שמונה, זה, הייתי חושב שמי שהורג אפילו נפילים, אפילו בן שמונה יהיה חייב. אז לכן צריכי, אני צריך את הפסוק מכה איש, ולא לא מספיק לי את הפסוק כל מכה נפש. רק נוסיף פה שהמושג של נפילים, רש"י מסביר, כגון בן תשעה וראשו אטום, או שיש לו שני גבין, דלא חי, זה מומים מולדים שמראים שהוא לא יחיה, זה נפל. ובן שמונה, כמו שאמרנו, הוא עבר רק שמונה חודשי הריון. כאלו הם אמנם כעת נראים חיים, אבל הם ימותו בצורה ודאית. אז לכן מי שהורג אותם לא נחשב רוצח שחייב מיתת בדין, ולכן אני צריך את הפסוק מכה איש כדי להוציא מאיתנו את האב המינה לכלוא גם רציחת נפל או בן שמונה שהיה משתמע מכל מכה נפש. נחזור להצעות לעניין מכה אביו ואימה. אף אגב זה לא אביד בי חבורה, אולי החומרה של מכה אביו הוא אפילו סתם הכאה בלי הטלת חבורה במכה. למה תנן? אז למה יש משנה שאומר המכה אביו אם היינו חייב עד שיעשה בהן חבורה? תשובה, אמר קרא מכה אדם ומכה בהמה. הגמרא פה מתכוונת לפסוק בויקרא פרק חף דלת פסוק חף א', שמה כתוב ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת. יש לציין שיש עוד פסוק שנצטרך להכיר, ויקרא חפד פסוק י"ח, שם כתוב ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש. אז עכשיו בפסוק חב דלד מזכירים הקאת בהימה והקאת אדם. זה פשר המינים האלו, למרות שהם לא המינים שמובן בגמרא, לא מופיעים בסדר הזה בתורה, אבל זה הכוונה, ההקש, הקשר ביניהם, מכה אדם ומכה בהימה. מה מכה בהימה עד דעביד בחבורה דכתיב בנפש, בהקת בהימה ואת אתה חושבים שאין חיוב תשלומי נזק, אלא אם כן יש בו חבורה בה, ואיך לומדים את זה? כי בפסוק י"ח שהזכרנו כתוב המילה נפש. נפש הוא קשור לדם, כי דם הוא הנפש, ודם זה מה שיוצר את החבורה במכה. אז כמו שאצל בהימה כתוב שהמכה הוא עם חבורה, אף מכה אדם, זה היינו אביו, עד דאביד חבורה. אז אין חיוב על מכה אביו, אלא אם כן זו עקה עם חבורה. מתקיף לרב ירמיה, ורב ירמיה מקשה על הנאמר, אלא מעטה שאתה אומר שנפש אצל הקד בהימה שזה חבורה, נו, הכחישה באבנים. אם אדם איטיל ערימה של אבנים על גבו של בהימה, והבהימה נגיד קרסה תחת המאמס הזה ונהיה חולה ונפגעה, אבל אין חבורה, הכחישה, גרמה לבהמה הכחשה או חודשה באבנים, כמו שתיארנו, אחי נמי דלא מחייב, מאחר שבפסוק י"ח מוזכר מכה נפש, נפש עם חבורה. אז אם אני בא ומזיק לבהמה בצורה כזאת, אני לא אתחייב, ודאי זה לא נכון, אני כן מתחייב. אלא אם אינו עניין לנפש בהימה, המילה נפש שכתוב אצל בהימה הוא מה שנקרא לא לעניין. מה זאת אומרת? גם בלי הנפש, דהיינו החבורה, יש חיוב. אז מה המילה נפש עושה אצל מכה בהימה? אז הגמרא אומרת, על פי המסורת של תורה שבעל פה, אם אינו עניין לנפש בהמה, דה אינם היא כפישה באבנים חייב, כפי שהוכחנו שגם אם הכפישו את הבהמה, החלישו את הבהמה באבנים, גם כן חייב, תנאו עניין לנפש אדם. אז המילה, נעתיק את המילה נפש משם ונשייך אותו ל הקאת אדם, דהיינו אביו. כלומר, מכה אביו, למרות שלא צריכים שהאבא ימות, אבל מכה עם חבורה כן צריך כדי לחייב את הבן המכה. רש"י אומר את הדברים האלו לנפש אדם, למעלה בשורות הקצור, רש"י אומר דהיינו אביו, דאף אגב דלא בעינן מיתה, חבורה מיה בעינן. השאלה עכשיו חוזרת למה שאמרנו מקודם, אלא הקשה למה לי, מה מטרת ההקש שהזכרנו מקודם בהתייחסות לפסוק חפלת בפרח חפתה לבויקרא. יש לנו חיצים בצד הגמר שאפשר לראות למה אנחנו מתכוונים, מה אנחנו אמורים להרוויח מההקש. לפני כן אמרנו שההקש הוא כמו שאצל בהמה צריך חבורה גם אצל אדם, אבל הוכחנו שאצל בהמה אין צורך לחבורה, ודווקא אצל מכה אדם, דהיינו אביו, כן צריך חבורה. אז מה מטרת, מה אנחנו אמורים להפיק מההקש שהיה שם? תשובה, לכדתניא דבי חזקיה, ההקש יש לו משמעות ללימוד שראינו בעבר, הלימוד של תניא דבי חזקיה. אנחנו לא נפרט כעת הלימוד ההוא, אפשר לחזור אחורה לדף עין תת ולראות ביתר הרחבה. אבל רשי פה מזכיר במקצת, באופן מקוצר, הנושא של תנא וחזקיה, אבל יש צורך להקש הזה ללימוד שלו. עכשיו, אניחא למד דאית ליה תנא דבי חזקיה, אלא למד לית ליה תנא דבי חזקיה, הקש למה לי? אלו שחולקים על המסקנות של תנא דבי חזקיה, אז מה אני אמור להרוויח, מה אני אמור ללמוד מההקש פה? תשובה, מספר 2, כי מספר 1 היה ההקש הוא לצורך דבי חזקיה. אם אתה לא מקבל את הלימוד של דבי חזקיה, אז המסר או הלימוד מההקש הוא מה מכה בהמה לרפואה פטור, אף מכה אדם לרפואה פטור. אם אדם מטיל מכה בבהמה כדי לרפות אותו, אז כמובן מי שעשה את זה הוא לא חייב תשלומים, הרי הוא לא בא להזיק את הבהמה. אפשר לומר שיכול להיות שאפילו אם קרה איזושהי נזק, אבל זה היה במסגרת ריפוי של הבהמה, רשי אומר פה כגון מקיז דם פטור מן התשלומים, שרי לא הזיקה, הוא לא הזיק את הבהמה. אף מכה אדם לרפואה פטור ממיתה, פטור ממיתה. מה במילים אחרות מה זאת אומרת? בוא נתקדם בגמרא ונראה. דיבי אלהו, השאלה נשאלה פעם, בן מהו שיקיז דם לאביו? עד עכשיו אמרנו שיש חיוב מיתת בידים מי שמטיל חבורה באבא. מה בנסיבות כאלו? אז הגמרא עונה, האם בן יכול להקיז דם, זה פרוצדורה רפואית, לאביו? רב מתן אמר, ואהבת לרעך כמוך. רב דימי בר חיננה, הוא אומר, מצטט מה שקשור אלינו. אבל לפני שנתקדם, בואו נסתכל ברשי, ואהבת לרעך כמוך, לא עוזרו ישראל מלעשות לחבריהם, אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו. אבל אדם שהוא חולה, הוא יחפוץ שיקיזו לו דם, ממילא מותר לו להקיז דם לחברו. וזה יכלול גם הקזת דם לאביו. רב דימי מצטט את מה שאנחנו הזכרנו למעלה. מכה אדם ומכה בהמה. מה מכה בהמה לרפואה פטור? אף מכה אדם, דהיינו אביו, לרפואה פטור. אז בקטע האחרון שלמדנו בגמרא, מאחר שמבחינת דיני נזיקין אין הקש בין מכה אדם למכה בהמה. במכה בהמה יש חיוב נזיקין גם בלי חבורה, מה שאין במכה אדם, אם מדובר נגיד באביב, אין חיוב אלא אם כן יש חבורה. אז לאיזה צורך יש ההקש? אז אנחנו נתנו שתי תשובות, או ללימוד של בי חזקיה, או לדין הזה של מכה לצורך רפואה. פס כפול שאתם רואים כאן בהמשך מוסבר בצד במבנה עם רבנים שהחמירו לא לתת לבניהם לפעול באופן רפואי עליהם, על עצמם. הגמרא, רב לא שוויק לברי, הוא לא נתן לבנו למשקל לסיובה להוציא ממנו קוץ, כי בהוצאת קוץ יכול להיות שיהיה גם טיפת דם וזה יחשב חבורה, ולמרות שזה לא בכוונה וזה דווקא לעזור לאבא, אבל הוא יחמיר בכל זאת, כי מדובר על דבר שבתחום מיתת בית דין. מו ברי דרבין לא שוויק לברי למפתח לקוותא, זאת אומרת לא נתן לו מילולי זה לפתוח לו חלון, אבל זה קוותא זה קביעה, קביעה להוציא ממנו את המוגלה. דילמה חביל, אולי תוך כדי יהיה חבלה ואבילי שגיגת איסור. הוא בלי כוונה עשה דבר אסור. זאת אומרת, מוגלה זה דבר אחד, אבל הוצאת דם זה משהו אחר. אז אם תוך כדי הוצאת המוגלה גם יהיה זרימת דם, זה נחשב שגיגת איסור. יחי אחר נמי, אז גם אצל כל, כל, כל ישראל יש איסור כללי להטיל חבורות בבני אדם. אז איך, איך ניתן להתיר לאחד להוציא מוגלה מחברו? התשובה היא אחר שגיגת לב. מקסימום אם אדם בכוונה מכה את חברו, אז הוא עובר על, על איסור לא תעשה. מפסוק בספר דברים לא יוסיף. עכשיו אם הוא שוגג בזה, אז זה נקרא שגיגת לב. בנו שעושה אותו דבר, שבלי כוונה מוציא דם, זה נקרא שגיגת חנק. כאילו במצב הכי גרוע זה מיטת בית דין, בשגגה זה יורד מדרגה לקרי שגיגת חנק, וזה יותר מדי נגיד חמור בשביל מו בריד רבינה להתיר לבנו להוציא ממנו מוגלה. עכשיו יש כאן ציטוט ממסכת שבת, מהלכות שבת, על דיני טלטול, מה מותר, מה אסור לטלטל. אז הגמרא אומרת מחט של יד, זה מחט קטנה, ליטול בה את הקוץ. רש"י כותב מחט של יד היא מחט קטנה שתופלים בו בגדים, ניטלת בשבת, אפשר לטלטל אותו בשבת, ליטול בה את הקוץ. אז שואלת הגמרא, איך זה שמותר לטלטל את זה לצורך, לצורך הוצאת קוץ? לחוש וילמה חביל ואביה לה שגיגת סקילה, אולי תוך כדי הוצאת הקוץ יגרום לזרימת דם, טיפת דם אפילו, וזה נקרא שגיגת סקילה, וזה בתחום החילול שבת. אמנם זה שוגג, אז הגמר, איך, איך ניתן להתיר כזה דבר? הגמרא עונה, אתם מקלקל הוא. רש"י אומר, מקלקל הוא, וכל המקלקלים פטורים בחילול שבת. דמלאכת מחשבת כתיב, ואין מחייב המקלקל, אלא רבי שמעון. נחזור לרש"י הזה, אבל בינתיים, גם במקרה הגרוע הוא מוגדר כמקלקל, ובכך אם היה עושה את זה בכוונה הוא היה נחשב פטור, הוא לא נחשב עובר על איסור תורה. וכאן שהוא לא מתכוון לזה, הוא מתכוון להוציא את הקוץ, אז הוא יהיה שוגג במקלקל, אז זה בכלל לא בעיה. נמשיך בגמרא, הניחא למאן דאמר מקלקל פטור. ההסבר שנתנו להתיר הוצאת הקוץ על סמך זה שאפילו אם עושה חבורה זו עצמו יהיה פטור, בסדר, אלא למאן דאמר בנושא הזה שמקלקל בשבת שנוי במחלוקת תנאים, ויש מאן דאמר חייב שמקלקל, מי שמקלקל בכוונה בשבת, מי שעושה חבורה בכוונה בשבת, הוא חייב, כוונה חייב מיתת בדין, חייב מלאכת שבת. מה איקה למימה? אז איך אנחנו מתירים לכתחילה טלטול של, של מחט של יד, כי טלטולו לצורך הוצאת קוץ בשבת מותר, אבל אולי יהיה זרימת דם, יהיה טיפה של דם, ואז הוא שוגג בדבר שיש בו חיוב חילול שבת גמור. כי יש, שוב פעם, יש מה למה שאומר שמקלקל בשבת חייב. הגמרא עונה, מן שמת לדמה מקלקל בחבורה חייב? רבי שמעון היא. אנחנו ממשיכים לפה עמוד א', ורבי שמעון אמר כל מלאכה שינה צריכה לגופה פטור עליה. אז עכשיו מה בדיוק קורה פה? בן אדם רוצה להוציא קוץ, מה אתה חושש? מטיפה דם? נכון, אם הוא היה עושה פעולה כדי כדי לחבול, כדי שיהיה חבולה, הוא אמנם מקלקל אבל חייב מיטה בדין. פה אין כוונתו לעשות החבולה, פה הכוונה שלו להוציא את הקוץ. הוא היה אפילו מעדיף שלא יהיה קוץ מלכתחילה. זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. הוא עושה מלאכה, זאת אומרת אם יהיה, אם אנחנו לא בוודאי יהיה פה טיפה דם, אבל אם יהיה טיפה דם במסגרת הוצאת הקוץ, לא היה כוונתו להוציא לטיפת הדם. אז אם יהיה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולפי רבי שמעון זו עצמו פטור. עכשיו אנחנו מדברים על 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 רובד אפילו יותר קל מזה, שהוא לא, הוא אין לו כוונה בכלל לטיפת הדם. אז אם יהיה, הוא יהיה נקרא שוגג במלאכה שאינה צריכה לגופה. אז לכן זה דבר שהוא קל מאוד מבחינת חילולי שבת, אז נוכל להתיר לו את זה אפילו לכתחילה. אנחנו קראנו רש"י אבל עצרנו בנקודה מסוים, ובואו נחזור לאותו נקודה ששם אמרנו שמקלקל לשיטות חוץ מרבי שמעון הוא עצמו פטור. זאת אומרת אם אתה אפילו התכוונת לעשות קלקול, משהו פעולה הרסני, יש דעה שמקלקל חייב זה רבי שמעון. אנחנו ממשיכים עם רש"י ארבע שורות מהסוף בפדל עמודת, הוא מקלקל בחבורה רבי שמעון נמי לא מחייב אלא במתכוון לכך, דווי צריך לחבלה, אבל הנוטל קוץ אין צריך לחבלה, הוא ברצונו לא יחבל. וכפי שאמרנו, ואם זה יקרה, זה יהיה נחשב מלאכה שאינה צריכה לגופה, ועל זה רבי שמעון פותר. ואם מדובר באדם שכואב לו, יש לו קוץ להוציא אותו, אנחנו יכולים להתיר פעולה כזאת. עד כאן שיעורנו להיום.